טוב, אנחנו בדף 152-153, זה יהיה השיעור האחרון בעניין צבא ומלחמה, ובשבוע, בעוד שבועיים נעבור כבר בלי נדר לנושא אחר. אז ראינו הרבה מאוד דברי רבנים שונים בעניין הזה. באופן כללי, יש בוודאי הבדל בין מצב של פיקוח נפש ממש, כמו שהיה בתחילת מלחמת השחרור, שאז בוודאי אדם לא יכול להגיד, אני עכשיו לומד ולא מציל, זה לא תמול דם רעך, לא תדעך כמוך, זה בהחלט דברים של הצלה ממש. אבל ברוך השם, אחרי שניצחנו במלחמה הזאת, עכשיו יש כבר הרבה מאוד שנים צבא, שבוודאי שיש לו תפקידים עצומים, מול כל מה שהולך מסביבנו, גויים רחוקים וגויים קרובים, ואז באמת יש מקום לפתור אנשים, או לצמצם את הגיוס כשהדבר הזה ניתן, גם מבחינת הצבא. אז ראינו כמה וכמה מקורות בעניין הזה. יש עוד מקור אחד מאוד חשוב, שבו משתמשים הרבה מאוד רבנים, כאשר הם חושבים שצריך לפתור לחלוטין, את האנשים שמתגייסים, את הלומדים, האנשים שלומדים להתגייס בצבא. אני קורא פה במספר אחד, במדבר פרק י"ח, ויאמר השם אל אהרון, בארצם לא תנחל, וחלק לא יהיה לך בתוכם, אני חלקך ונחלתך בתוך בני ישראל. כך פונה הקדוש ברוך הוא לאהרון הכהן, ואז בהמשך כתוב בכ"א, ולבני לוי, הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה, חלף עבודתם אשר הם עובדים את עבודת אוהל מועד. אז הלוויים, שבט לוי, הכהנים והלוויים פטורים, כתוב שהשם אומר לאהרון, אתה לא תנחל נחלה. והדבר הזה חוזר עוד פעם בפסוק כ"ג, פסוק כ"ד, לא ינחלו נחלה. אומר הרמב״ם, מספר 2, נימוק, למה זה? למה הלוויים, שבט חשוב ביותר, למה הם לא נוחלים נחלה בישראל? והרמב״ם אומר משהו שיש לזה השלכה אחר כך מאוד מאוד גדולה גם לגבי כל העולם כולו. אני קורא מספר 2, רמב״ם בחוד שמיטה ויובל, פרק י"ג, פסקה י"ב, למה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה? חלק לא יהיה לך נחלה בתוכם, זאת אומרת, בביזה הוא גם לא מקבל חלק. מפני, אומר הרמב״ם, שהובדל לעבוד את השם לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים. שנאמר, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. המלמדים, המלמדים בשבט אהרון. לפיכך הובדלו מדרכי העולם, לא עורכים מלחמה בשאר ישראל, כשאר ישראל, לא נוחלים ולא זוכים לעצמם בכוח גופם, כי כשיש לך נחלה אתה צריך לאבד אותה, אתה צריך לבזבז את הזמן על עבודת הקרקע. אלא הם חיל השם, שנאמר ברך השם חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר אני חלקך ונחלתך. אז זו נקודה ראשונה שהרמב״ם מסביר לנו תמה דקרא, בדרך כלל הרמב״ם לא מסביר סתם תמה דקרא. הוא מסביר תמה דקרא כי יש לזה באמת ממש השלכות הלכתיות. ואז הוא אומר, שבט לוי לא מקבל, א', לא מקבל נחלה, כי הוא צריך לעבוד בנחלת השם, דיינו בבית המקדש, והוא צריך להיות אדם כזה שכולו עובד את השם. ומורה את דרכיו הישרים, תלמידי חכמים, כולם משבט לוי. ולא שבט לוי בלבד, אומר הרמב״ם במספר 3, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו, כלומר הוא מוכשר, להיבדל לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו לדעת את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, יש כל באי עולם, גם גויים. אם יש אדם כזה שבאמת הוא רוצה להיות כולו להשם, כל אחד בעניינו. ישראל, אז הוא תרי"ג מצוות, גויים, שבע מצוות. אבל הוא רוצה בהחלט להיות אדם רוחני גדול, והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, הוא באמת מקיים את זה הלכה למעשה. ופרק מעל צווארו כל עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, אין לו שום עיסוק אחר, רק עיסוק בעבודת השם. הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו, כדי שהוא ידאג שהוא ייתן לו פרנסה, כמו שזכה לכהנים, ללוויים. הרי דוד עליו השלום אומר, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. אנחנו יודעים את המדעי המדעק פה בפסקה הזאת, והיה אומר, זה לאו דווקא יהודי. גם אם יש איזשהו, לא יודע אם יש היום גוי כזה, שבאמת איש שהוא מורם מעם, והוא רוצה באמת לקיים לחלוטין את כל מה שכתוב ביחס לגויים, מקיים שבע מצוות בני נוח, מאמין במשה רבנו, מאמין בתרי"ג מצוות ליהודים ושבע מצוות לגויים, הוא בהחלט איש מושלם, עוסק כולו ברוחניות, הקדוש ברוך הוא יעזור לו, ויהיה לו גם חלק בעולם הבא. לאו דווקא, זאת אומרת, הוא מרחיב את מה שלמדנו פה בפסוקים על שבט לוי, על הכהנים והלוויים, וגם על אנשים כאלה בודדים, שהם כאלה בדרגה כל כך רוחנית גדולה, והעובדה שהוא מביא את הדוגמה הקלאסית שהוא מביא, הרי דוד עליו השלום, אומר השם מנת חלקי, דוד היה משבט יהודה. הדוד הוא אחד הדוגמאות לאדם שכולו להשם. בלילה הוא כבר קם ללמוד, ביום הוא היה פוסק פסקים על פסקי הלכה, וחוץ מזה היה מסביע ענק וגדול. זה הדוגמה הקלאסית שמממשת את מה שהרמב"ם פה אומר בפסקה הזאת. אז אם אתה קורא את זה על פניו, לכאורה באמת, אנשם, האדם יכול להגיד, בחורי ישיבות שבאמת לומדים כמו שצריך, ושקועים מאוד מאוד בתורה וכדומה, הם צריכים להיות פטורים. כתוב גם ברמב"ם כתב, לא עורכים מלחמה. איך זה מסתדר עם מה שאנחנו אמרנו, שבהחלט אדם כן, אדם חייב כן, הוא חייב כן להיות בהסדר, או להיות באיזה סידור כזה או כזה, לסדר את העניינים עם הצבא. בואו נראה הלאה. אני קורא מספר 5. מה שאני מחסיר פה, תשלימו. ויאמר השם אל אהרון, בארצם לא תנחל, בשעת חילוק הארץ, לא תקבל נחלה. חלק לא יהיה לך בתוכם בביזה, מה שאמרנו מקודם. אני חלקך ונחלתך, על שולחני אתה אוכל, על שולחני אתה שותה, משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שנתן לבניו מתנות, ולבנו אחד לא נתן שום מתנה. אמר לו, בני, אף על פי שלא נתתי לך מתנה, על שולחני אתה אוכל, ועל שולחני אתה שותה, וכן הוא חלקם ונתתי אותם מאישי. זאת אומרת, יש אנשים, שבט שלם, שבט לוי, יש בודדים בסך הכל בעולם, שהם גם כן נכנסים לתוך הקריטריון הזה. התשובה, אני חושב, הכי משמעותית, ניתנת על ידי הרב דוד הכהן, הרב הנזיר. הוא היה אדם מאוד מאוד מורם מעם, הוא היה חמיף של הרב גורן, זכר צדיקים לברכה. הוא ישב ולמד באופן, בהתמדה אדירה בישיבה, הוא בא מרחוק, הוא למד באוניברסיטה, ואחר כך הוא החליט שהוא עוזב את הלימודים האקדמיים. היה פילוסוף גדול, היו לו ארונות ספרים מלאים ספרי קבלה, הוא היה גדול בקבלה, גדול באניגלה, באניסטר. באמת היה, הוא לא היה נזיר הלכתי, כי הוא לא רצה לקבל על עצמו את הדבר הזה באופן מלא, אלא הוא התנהג כנזיר. היה לו שערות ארוכות, הוא לא היה שותה יין. היה באמת מורם מעם. וכשהוא ראה את המודעות האלה של רבנים מסוימים שהתנגדו לגיוס לצבא, בהסתמך על מה שכאן אנחנו הרגע אמרנו, שהם שבט לוי, כמו שבט לוי, אז הוא כותב ככה, תראו מספר 7. נראה כדבר הממד מעניינו, מהמשך דברי הרמב״ם, שראינו הרגע, כוונתו שאין שבט לוי יוצא למלחמה, לכבוש לו נחלתו כשאר ישראל. שכל שבט ושבט היה כובש לו נחלתו. אם מסתכלים בפסוקים ביהושע ובשופטים, יהושע ומשה חילקו את הארץ, אבל כל שבט עשה מלחמה כדי לכבוש את נחלתו. אז מה שכתוב ששבט לוי לא עושה מלחמה כי אין לו נחלה. אין לו מה לכבוש, אין לו שטח טריטוריאלי, אין לו בארץ ישראל. הטריטוריה שלו זה בית המקדש. אז הוא אומר, אבל לא שבט לוי, שורה שנייה במספר 7, מפני שאין לו נחלה, וכן אין לו חלק בביזה, מפני שמרימים לו מעשר, יקבל מעשר, וכן מפורש לשון ספרי זוטה, אני חלקך ונחלתך, יש לך מורה לשמי, כדי נחלתך בארץ, או כדי ביזת הכנענים. אתה לא מקבל את הדברים האלה, אתה מקבל במקביל תרומות ומעשרות וכדומה. אז מה אומר פה רב דוד הנזיר? ששבט לוי לא עושה מלחמה. אבל זה לא נכון. שבט לוי הוא סופר לוחם. כבר למדנו, כבר דיברנו על זה בעבר. המלחמה הראשונה שעם ישראל עשה בארץ ישראל, זה היה בני יעקב, שמעון ולוי אחים, שהלכו להציל את דינה ביתם, אחותם, והרגו את כל שכם. עם חרב, כתוב שם, היו להם חרבות. מה צריך לוי חרבות אם הוא לא עושה מלחמה? אז בוודאי שבמלחמות כלל ישראליות, הלוויים, לא רק שהם משתתפים, אלא נמצאים בראש הפירמידה בעניינים האלה. אחרי שהסיפור הזה של הם לקחו את דינה, היו שם מלחמות גדולות עם השכנים, שבט לוי עשה מלחמה. לא צריך להאריך. אחר כך בשלב הרבה יותר מאוחר, כאשר עם ישראל, לצערנו הרב, חטא בחטא העגל, מי עשה את ההרג של 3,000 עובדי העגל? הלוויים. הוא ירד מהר סיני, שבר את הלוחות, אמר, מי להשם אליי? ואז התייצבו אצלו כל שבט לוי. אתם חושבים שהם באו עם החרבות שלהם להרוג את האלה שעשו עבודה זרה, הם לא התנגדו? זה היה מלחמה נוראה. יכול להיות שגם נהרגו לוויים בתוך המלחמה הזאת. והרי שבט לוי לא עושה מלחמה. יותר מאוחר, מלחמת החשמונאים. למדנו פרשת בעלותך, בהתחלה, מביא שם הרמב"ן, שזה אחת המתנות שקיבל אהרון הכהן, זה קיבל את חנוכה, את המלחמה של החשמונאים. אז בהחלט שבט לוי עשה מלחמות, והצטיין במלחמות, ובראש הלוחמים הראשונים היה מוישה רבנו שם משבט לוי. אבל הוא לא עושה מלחמה, כמו שכאן אמר הנוזיר, הוא לא עושה מלחמה כדי לכבוש נחלה לעצמו, כי אין לו נחלה בארץ ישראל. ולמה אין לו נחלה בארץ ישראל? כדי שהוא יוכל להתרכז בעבודת השם. וללמוד את העניינים של הכהנים והלוויים והקורבנות וכל עבודת השם, ובכלל בסנהדרין יש בו גם כן המון המון כהנים ולוויים שפסקו הלכות, זה בטח. אבל במלחמה כלל ישראלית בוודאי שהלוויים משתתפים, אין בזה ספק. עכשיו בואו נסתכל רגע אחד במספר 9. יש אחד מגדולי ישראל, הרבי מצ'ובין, כתב ספר דווה משרים, הוא גם מתעסק עם הנושא הזה. ואחר כך הוא אומר פה, מביא ממש רמב״ם מפורש שרואים שהרמב״ם שאמר לפני רגע ששבט לוי לא עושה מלחמה, לא עורכים מלחמה, תראו מה שכתוב. תקראו מספר 9. מה שהביא בשם לתרס מה שהקשו בסתירת דברי הרמב״ם, במה שפסק בהלכות שמיטה ויובל פרק י' ג' לשבט לוי לא היו עורכים מלחמה, ובהלכות מלאכים פרק ז' הלכה ח', אותו רמב״ם, אין לנו שני רמב״ם, המארס אלמנה או גרושה אינו חוזר מאורחי המלחמה. כי כתוב שמלחמה עושים רק אנשים שהם מקיימים תורה ומצוות. הם הלוחמים בישראל במצב האידיאלי. אז הוא אומר, אם אחד מארס אלמנה או גרושה, הוא לא חוזר מאורחי המלחמה. איזה איסור יש להרס לאלמנה גרושה? ישראל מותר באלמנה וגם מותר בגרושה. מי אסור בשניים האלה? הכהן הגדול אסור באלמנה, והכהן האידיוט אסור בגרושה, והם נמצאים עכשיו בצבא. אבל זה מה שכתוב, הם לא חוזרים מאורחי המלחמה. אם הרסו אישה, אם הכהן עבר עבירה של הרס גרושה, או הכהן הגדול עבר עבירה של הרס אלמנה, הוא לא חוזר מאורחי המלחמה. אבל הוא נמצא בתוך המלחמה. הוא ממשיך להילחם. אז איך זה מסתדר? הרמב״ם קודם אמר ששבט לוי פטור מהמלחמה ושום דבר, ופתאום אתה רואה שפה הוא משחיל כהנים ולוויים בכהן הגדול בתוך המלחמה. אלמא דגם כהן יוצא למלחמה, אני קורא שורה שלישית במספר 9. ותרץ על פי דברי הרעם, ובא במגן אברהם אורחה עם סימן קוף חפחת, עוד נונטט, דכהן שנשא גרושה כל זמן שלא גרשה הוא חלל מדאורייתא. אם כהן נושא גרושה, הוא הפסיק להיות כהן, בקדושת כהונה. אם כן, כיוון שירס את הגרושה ונעשה חלל, אין עליו קדושת כהונה. כך יש ניסיון כזה להסביר את הרמב״ם הזה, כי אם הוא ירס, עשה עבירה, אז באמת, נכון, זה עבירה בשבילו, אבל עכשיו לא כהן כבר, הוא כבר הפסיק להיות, העבירה הזאת גרמה לו שהוא בכלל לא יהיה כהן, אז הוא הולך למלחמה. כך הוא מתרץ. אבל אחר כך הוא ממשיך הלאה, כאן לא מדובר בכהן שנשא את הגרושה, או כהן גדול שנשא את האלמנה. כאן מדובר שהוא רק יתרס. זה חידש הרעים, נעשה חלל, רק בנישואין, אבל בירוסין בלבד, בוודאי אין לומר שנעשה חלל. אז איך זה מסתדר? לפי מה שאמרנו, זה ברור, ברור שזה מסתדר. מה שכתוב שהם לא עושים מלחמה והם כולו להשם בדבר הזה וכדומה, זה במלחמה על כיבוש, כמו שאמר הנוזר, על כיבוש שטח שלו, שהוא מגיע לו בנחלת ארץ ישראל, אבל במלחמות אחרות בוודאי שהוא משתתף. אותו דבר גם תשלימו אם אתם רוצים מספר 10, כי הרמב״ם אומר, האם הגמרא מתלבטת האם כהן מותר ביפת תואר. מתי יש יפת תואר? במזבח שלום? בתוך מלחמה נוראה יש יפת תואר. פתאום פה דנים, האם כהן מותר, הרמב״ם, דן, גם כן, בעקבות הגמרא, האם כהן מותר ביפת תואר. אז אתה רואה שבהחלט באופן כללי, במלחמות רציניות, כלל ישראליות, אז המשתתפים גם הכהנים והלוויים, אין ספק. תקחו עכשיו דף נוסף. תראו, אם נסכם כל מה שאנחנו אמרנו, אנחנו לא מדברים בכלל, אין שום בעיה במקרה שזה ממש פיקוח נפש וממש לא תמול דבריך, אבל גם באופן כללי אחר כך, אחרי שכבר מתיישבים הדברים, ובהחלט ניתן להפריש אנשים מסוימים שלא יהיו בצבא כדי שילמדו תורה, יש בזה הדרכה מאוד מאוד מפורטת של הרב צבי יהודה. ואני אקדים פה, תראו, לפני, אתם יודעים, מדי פעם יש גל כזה שמדברים על גיוס בני ישיבה. כשיש קצת שקט מסביב, תמיד זה צף ועולה, והרבה פעמים היו מסעים ומתנים של משרד הביטחון, בעיקר שר הביטחון, מול רבנים. באחת הפגישות הללו, זה היה עוד לפני מלחמת ששת הימים, בפגישה בין ראשי הישיבה מספר אחד, גם אחרי מלחמת ששת הימים, היו הרבה פגישות. בפגישה בין ראשי הישיבות ובין שרי הממשלה אחרי מלחמת ששת הימים, נכחו רבינו, זה הרב צבי יהודה, הרב אברמסקי, זה בעל חזון יחזקאל, על הש"ס, ראש ישיבת סלובודקה וראש מועצת גדולי התורה, הרב גולדווירט, כולם מכירים, ראש ישיבת כרם ביבנה, ועוד. מצד הממשלה, משה דיין, משה שפירא, משה קול, יוסף ספיר. זה רק דוגמה אחת של פגישה שהייתה לרבנים עם שרי הממשלה אחרי מלחמת ששת הימים. תכף אני אגיד לך למה אני מדגיש את הדבר הזה. פתח את הדיון משה דיין, זה מפי רב צבי יהודה, מה שהוא סיכם לנו, הוא היה תמיד נוהג שהיה זה משהו חשוב, היה בתוך, לפני שיעור או אחרי שיעור, מדווח מה היה לו באמצע השבוע. וזה ממש הלשון שלו. פתח את הדיון משה דיין, שהיה שר הביטחון, ואמר, באנו לשמוע מה העניין בכך שאנחנו משחררים בחורי ישיבה מגיוס, ואילו אחרים נלחמים ונהרגים. כמו שמדברים היום. הרבנים הבהירו שבזכות התורה היו ניצחונות. קודם כל דיברו הרבנים האחרים, הרב אברמסקי והרב גולדוויכט, ויש שם גם הרב ראש ישיבת חברון, הרב סרנה. אז הם טענו מול אנשי הביטחון, בזכות התורה יש ניצחונות. נאמר בירושלמי שבמלחמת בר כוכבא, רבי אלעזר המודעי ישב על השק והאפר, אני קורא מספר 2, הוא מתפלל בכל יום ואומר, ריבון העולמים, אל תשב בדין היום, בזכות תורתו ותפילתו היה כוח לחיילי בר כוכבא לעמוד נגד האויב. אז אתה רואה שלימוד התורה, בהחלט, זה לא רק לימוד התורה, וזה המשך של עיסוק בדבר המרכזי של עם ישראל, אז זה גם באמת מועיל למלחמות. הרב צבי יהודה הרבה פעמים, גם בישיבה, כשהוא היה מדבר, נגיד במסיבת יום העצמאות ויום ירושלים, שהיה סוללה של רבנים שאתה מדברת, הוא היה תמיד לוקח אחרון. למה הוא דיבר תמיד אחרון? כי הוא היה מאזין לכל מה שדיברו הקודמים, לא? זה יכול להיות רשרים או רבנים. אז הוא, ואחר כך הוא היה לפעמים, הרבה פעמים, מאיר הערות, לפעמים ברמז, לגבי פרטים מסוימים שלא מצאו חן בעיניו בעיני הנואמים הקודמים. אז גם פה, הוא תיאר לנו את זה גם, שכאן זה כתוב באופן מאוד, מאוד מצומצם, הוא אומר, ראשי ישיבות אמרו, בסך הכל, בחורי ישיבה זה לא כל כך הרבה אנשים, מבחינה גופנית וכושר אין להם כל כך, יושבים ולומדים כל היום. אז לא תפסידו אם תשחררו אותם מהצבא. זאת אומרת, בסגנון כזה, בסגנון כאילו בשטח המעשי, לא תפסידו שום דבר אם תשחררו אותם, תדחו את הגיוס שלהם. בין כה וכה הם לא יועילו לכם שום דבר. או מעט מאוד. רבי יהודה דיבר האחרון, מספר 3, ואמר, אנחנו לא שני צדדים. אנחנו יושבים בשולחן אחד, מולנו יושבים אנשי הביטחון והשרים, ואנחנו פה הרבנים. כאילו אתם אנשי צבא בצד אחד, ואנחנו מבקשים. אתם הבוסים, ואנחנו מבקשים מכם בתחנונים. אנחנו היושבים פה, כולנו עובדי עבודת השם וישראל עמו. כל אחד במקצוע שלו. אתם אנשי ביטחון, והמקצוע שלנו זה תורה. מתוך כך יש לעמוד על האמת, להכיר שהישיבות הם לא רק מקום לימוד, אלא המשך תורה שבעל פה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, והתורה נמסרת מדור לדור. שלשלת הקבלה הזאת, איפה עכשיו המסירה של התורה? היא בישיבות, שהם המשך תורה שבעל פה. אז זה דבר לאומי, חוץ מה שזה דבר עקרוני של לימוד התורה, שמוכרחים ללמוד ולהעמיק וכדומה, כדי שנדע בדיוק מה כן לעשות ומה לא לעשות בכל הפרטים שבתורה. זה פשוט המדע היסודי של עם ישראל. זה המדע המיוחד לישראל. זה לא האינטרס של הישיבות, לא רק אנחנו צריכים להמשיך את המדע הזה, האינטרס הוא של כולנו. תקומת הצבא או תקומת המדינה וקיום הישיבות נוגע לכל אדם ואדם. הישיבות הן משמרת תקומת הרוח, תקומת תרבות ישראל, האידיאל וההכרח לגדל גאונים וצדיקים, אנשי חזון גדולים, זה נוגע לכל העם, זה הכרח של חיים. ומכאן המשך קדושת המשק והנשק של כל ישראל בכל עוז ובכל אומץ. תמיד היה אומר, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקנו נזכיר על הרכב והסוסים. כך הוא היה תמיד אומר. אנחנו לא אומרים, לא בחי ולא בכוח, כי אם ברוח. לא בחי ולא בכוח, כי אם ברוחי. רוחי היא נותנת את הכוח גם לטנקים. בכל עוז ובכל אומץ. איש על מחנהו ואיש על דגלו. אבל יחד, אנחנו כולנו אינטרס אחד. בישיבות בונים את המורל של כלל ישראל, גם את המורל הצבאי. ועל כך יש לכולנו לשקוט ולא לפגוע. אם יעלה על הדעת לסדר כפייה סיתונית כללית לבני הישיבה, זה יהיה אסון למדינה. כיוון שאם אתה תכפת את כולם ותבטל את הישיבות חס ושלום, אתה ביטלת את המדע היסודי של ישראל, את השרשרת הדורות העצומה הענקית הזאת של משה קיבל תורה מסיני. מדינה וצבא שייכים לכולנו. 5. העניין הזה צריך להיות בירור מיוחד לישיבות, כלומר, בהחלט הוא רומס פה שבהחלט כן צריך להתגייס בשלבים מסוימים, אבל במשך הזמן תחדור התפיסה הזאת גם שם, ראשי הישיבות הולכים ונעשים כלל ישראליים, אבל בלי כפייה. זה כבר נחתם כמה שנים, וזה באמת נכון. לאט לאט אתה רואה התקדמות גם ביחס למדינה. למה לא מתגייסים אנשים מחוגים מסוימים? כי הם לא רואים במדינה ראשית צמיחת גולתנו, לא רואים במדינה דבר כזה חיובי. אבל לאט לאט אתה רואה שכן, אתם יודעים שבעבר העולם החרדי לא היה מוכן להשתתף בממשלה רק מבחוץ. לא להיות שרים ולא להיות סגני שרים ושום דבר. הם מקבלים את התקציבים וכדומה. אבל לאט לאט אתה רואה שאנשים משתלבים, ומתחילים להכיר קצת את הערך העצום שישנו גם בצבא, אבל לא בכפייה. כל סיתונות אסורה, מספר 6, יערך בירור אישי מתוך גדלות רוחנית. אני אסביר. עכשיו בפסקה הזאת, בארבע שורות האלה, רבי יהודה מסביר מה הוא עושה בישיבה שלו ובישיבות הבנות של הישיבה הזאת. כולל הישיבה שלנו פה. הוא אומר, אני מאפשר בהחלט לבחורים ללכת לצבא, לא בסיתונות, לא קבוצה שלמה פתאום הולכת, או שנה א', שנה ב', פתאום מתחילים כולם להתגייס וחוזרים לישיבה אחר כך יותר מאוחר, וזה גם פוגע בישיבה. יערך בירור אישי, אני קורא מספר 6, מתוך גדלות רוחנית, מתוך שייכות הדדית. צעירים אני מעכב, שנה א', לא הולכים לצבא. מבוגרים בשנים ומבוגרים ברוח, כן, אני מאפשר. את מי שראוי עדיין להשתלם בגיבוש אישיותו הרוחנית בתורה, אני ממליץ לדחות את גיוסו. זה מאוד אינדיבידואלי. הוא תמיד היה שולח בחור שרוצה ללכת בשלב מסוים לצבא בישיבה, אז הוא היה שולח אותו לרם שלו, שידסקס איתו את העניין הזה, למה הוא רוצה עכשיו ללכת, לאיפה, אחר כך אם מחליטים שהוא כן הולך, לכמה זמן הוא ילך וכדומה. כי הדבר הזה של של הליכה לצבא, בוודאי שזה מפסיק את הלימוד, וצריך בהחלט ללכת לשם כשאנחנו מחוסנים לחלוטין מול הצבא, ולכן זה באמת דבר אישי, אבל בסופו של דבר כולם הולכים. אני מסתייג, אומר רב סעודה, מהמילה פטור. אתם יודעים שמגישים תמיד לבד הישיבות את רשימת הבחורים, והיה כתוב פעם, בעבר, היה כתוב למעלה, הפטורים, הבחורים הפטורים מהצבא. פשוט אמר, לא פטורים מהצבא. הוא לא היה מוכן לחתום על תופס כזה. הוא אמר, עד שלא ישנו את התופס ויכתבו שזה דחייה, זה לא פטור. אף אחד לא פטור מלהגן על עם ישראל. מעדיף את המילה דחייה. היום איתנו שהלכו לצבא, בכל זאת, אחרי שאנחנו אפשרנו להם, באופנים שונים, וביניהם היו מכובשי הכותל, חנן פורת זיכרונו לברכה, להיבדל לחיים ישראל אריאל, והרב קלונסקי, והיה ציבור שלם, בישיבות ההסדר, אין מה לדבר, שלחמו בירושלים באופן מלא, ברמת הגולן, בקבר רחל, ביניהם מגדולי הישיבה שהלכו לצבא וחזרו לישיבה. זה היה המסלול. וכל אחד באופן אישי, בזמנו או ביתו, היה הולך ועושה את הצבא, ואחר כך היה עושה מילואים. זה היה הסיפור הזה, אחרי מלחמת, בשלב מסוים, כשהייתה פגישה בין הרבנים לבין משה דיין. כשהדבר המרכזי, שאתם רואים שרב צודי פה דיבר, הדבר המרכזי זה היה שהישיבות הם המשך תורה שבעל פה, וזה המדע היסודי של עם ישראל. אחרי זה, אחרי כמה חודשים, לא יודע אחרי כמה זמן זה היה, כשהופיע הספר לנתיבות ישראל של הרב צבי יהודה, שני חלקים, הוא שלח אותנו להביא למשה דיין את הספר. הם היו בקשר מאוד מאוד הדוק, רב צבי יהודה ומשה דיין. היה בא תמיד לישיבה, הוא בעצמו גם כתב מאמרים יפים על תראה עבדי יעקב, על ניתח מבחינה אסטרטגית את המאבק של דוד בגוליאת. הוא היה מאוד קרוב, אבל הוא היה באמת אדם לא דתי. אז כשהופיע הספר לנתיבות ישראל, אחרי מלחמת ששת הימים, משה דיין היה כמו מלך ישראל. כולם תלו בו את הניצחון העצום הזה של שישה ימים, ומיד הוא קיבל אותנו, ישבנו איתו במלון המלך דוד, אז עוד לא היה כל החידוש של הרובע היהודי, אפשר היה לראות ממלון המלך דוד את רחבת הכותל. אז הוא ככה פתח ואמר, תראו, אתם רואים את הרחבה הזאת, ראו שם את ההריסות וזה, זה היה, אחר כך הכחישו את זה לחלוטין, הוא אומר, אז הוא סיפר. הוא סיפר לנו, אני קורא לכם מה שהוא אומר פה, מספר 7. הוא סיפר, מיד אחרי כיבוש הכותל, הועברו כל התושבים שגרו בבתים הסמוכים לכותל, כל רחבת הכותל הייתה מלאה בתים כמו הרוב המוסלמי. היו שם 25 בתים מאוכלסים בנשים וילדים וגברים ערביים, לא הרגו אותם ולא שום דבר, לקחו אותם ושמו אותם בעיר דוד. אחר כך הם קיבלו גם פיצויים. על המקום, מיד אחרי הכיבוש, הוא פינה את כל הבתים האלה, אסף את כל הבולדוזרים הגדולים והקטנים שהיו בירושלים, ותוך יומיים של עבודה, יום ולילה, עשו את רחבת הכותל. זאת אומרת, אתם רואים, אני מ-4 מטרים שהיה הרוחב של רחבת הכותל, עשינו פה כותל, שטח עצום, שטח תפילה. אתם רואים, זה הדבר הראשון שעשיתי, שיהיה מקום תפילה לעם ישראל. אחר כך הוא ממשיך הלאה, מספר 8. המשך השיחה אמר, אני לא דתי, אבל לעולם לא אסע בשבת בשכונה דתית. עכשיו תראו מה שהוא אומר פה, ותראו איך שמשתקפים הדברים שהוא שמע מרב צבי יהודה, ואחרי לפני כמה חודשים, ואחרי זה, תראו, אני יודע, כך הוא כותב, שכל מדינה נאורה משתדלת לרכז בתוכה את אנשי הרוח והמדענים והמומחים שעזבו אותה. נגיד, מדינת אמריקה, אם יש מדען גדול שעבר לאנגליה, אז הם מפסים אותו בהמון כסף שיחזור בחזרה לבסיס, כי רוצים לרכז בתוך המדינה את אנשי המדע שלהם הגדולים. אני יודע שהמדע המיוחד של עמנו זה תורה שבכתב ושבעל פה. ומי הוא שמע את הדבר הזה? כמה חודשים קודם, ברב צבי יהודה. אינני מבין מדוע רוב הישיבות נמצאות באמריקה. אחרי מלחמת ששת הימים עדיין לא הייתה פריחת התורה, כמו שיש לנו היום, ברוך השם, בארץ ישראל, מהפכה אדירה של לימוד תורה. רוב הישיבות היו עדיין בחוץ לארץ. תביאו את כולם לכאן, תרכזו את כל התורה כאן, ואנחנו נעזור לכם את הישיבות. נעזור, נפתח את הישיבות האלה. זה המדע היסודי של עם ישראל. אז כתבתי בו בהמשך, שמחנו מאוד להיווכח שדברי רבנו בפגישה של ראשי הישיבות והשרים, נקלטו יותר בתודעה של שר הביטחון. הוא נהג גם להשתדל לבוא למסיבת מרכז הרב, להשתתף במסיבות יום העצמאות בירושלים. במלחמת יום כיפור הוא היה במשבר מאוד מאוד גדול. הוא היה בטוח שמדינת ישראל נופלת. היו אפילו זמנים שהוא אמר שצריך להוציא דגל לבן ולהיכנע כדי שלא ישחטו את כל עם ישראל. זה היה משם, מצב קשה מאוד. מי שהוציא אותו מהדבר הזה זה היה רב צבי יהודה. כל יום הוא כתב לו שני מכתבים, בציטוטים בדברי מרן הרב זצ"ל, ובעידוד, ובביטחון שהוא מסך באיש הזה בחזרה, אחר כך הוא כבר התעודד מהסיפור הזה. פה למטה רק הבאתי בכתב ידו של רב צבי יהודה מכתב אחד שלא מופיע, שעוד לא הופיע על ברבים. לא זוכר למי זה המכתב. 10. שחרורם שבני הישיבה מצווה מלחמה, שגם באמת אינו שחרור שפטור, אלא דחייה, כמו שאמרנו מקודם. אינה השתמטות, אלא סידור נורמלי על פי שיקול דעתם של העומדים בראש הצבא ובישיבה, גדולי הישיבה. סידור שמלוא חיובם, מהחיוב הצבאי שלהם. אתם יודעים שהרמב"ן, כשהוא מדבר על המלחמה, הוא אומר שמחנה צבאי זה כמו מחנה שכינה. ולכן יש דין יתד ויד מחוץ למחנה, אסור את הצרכים בתוך המחנה. המחנה של עם ישראל, מחנה צבא של עם ישראל, הוא אמור להיות מחנה שכינה. הוא באמת מחנה שכינה. רב צבי יהודה, עם כל מה שעכשיו ראינו בפנים, הוא מאוד מאוד התנגד, נגיד, לגיוס בנות לצבא. היו עם הפגנות מאוד קשות, תמיד ברחוב גאולה, נגד גיוס בנות. אחר כך זה הפך גם להיות נגד שירות לאומי חובה. ואחר כך בסופו של דבר זה עזר, ועכשיו זה נהיה רשות כמובן. כי הוא התנגד בהחלט, הוא אומר שאישה לא עושה מלחמה. אישה גם מבחינת כלי מלחמה, כבר דיברנו על זה פעם בעבר. ולכן הוא לא ישלים עם הדבר הזה שיש גיוס בנות. זה היה אצלו מאוד קשה, ובאמת זה באמת מכשלה מאוד מאוד גדולה. אני רוצה פה להאריך ולפרט, אבל בהחלט זה דבר מאוד מאוד קשה. קשה מאוד גם להילחם, כשיש לי גם נוכחות של נשים בתוך הסיפור הזה. אז בסיום זה לא היה תמים. הוא ידע בדיוק מה שהולך, ובאמת הוא באמת השתדל מאוד לצמצם את הדבר הזה, ולא בהחלט אסר על בנות ללכת ודאי לצבא, גם במסגרות אחרות. לצערנו הרב, עכשיו יש כל מיני תעמולה לכל מיני בנות, לפרנס אותם 9 שנים בתנאי שהם ילכו לצבא. זה דברים קשים שאסור לעשות אותם, אבל בהחלט באופן כללי, מדבר עכשיו על הלוז, על הכוח העיקרי, זה מה שרב צבי יהודה כאן עשה. והוא בהחלט ככה חינך בישיבה. בהחלט הוא היה באמת, מי שהיה צעיר מאוד, או שנה א', ב', ג', הוא לא נתן ללכת. אבל משנה ד' והלאה, עם הבחור מאוד מגובש וכדומה, והוא נמצא, אם מחפשים את הזמנים שהוא לא כל כך לומד, בעיקר בין הזמנים, אני רוצה לספר לכם, אנחנו בעבר הרחוק, היינו בעצם מישיבת מרכז הרב, היינו ההסדר הראשון. לא היה עדיין הסדרים, לא היה הסדרים עם הצבא, וברשותו של רב צבי יהודה כתבנו מכתב למשרד הביטחון, 10 אנשים, ביניהם הרב מלמד, שיחיו הראשונים שנים, הרב פילבר, הקבוצה הזאת שבגילאים שלנו, כתבנו מכתב לצבא שאנחנו רוצים להתגייס באופן זמני, בהסדר מסוים. לא היה שום הסדר, לא היה תקדים להסדר כזה. קיבלנו מכתב מאוד מאוד חם במשרד הביטחון, ברוך השם, שיש סוף סוף בעולם התורה, כאלה שרוצים להתגייס לצבא. הזמינו אותנו, את כולנו, היינו 15 אנשים למשרד הביטחון. והאדם הזה שחותם על הצווי הגיוס, הוא שאל אותנו, מתי אתם רוצים לעשות טירונות? אמרנו לו, אנחנו רוצים טירונות מראש חודש אב עד ראש חודש אלול. ראש חודש אלול חוזרים לישיבה. חודש אחד, כמו שיש הרבה שבחודש אחד מתאמנים, אנחנו רוצים חודש אחד. אחר כך נעשה מילואים בין הזמנים תמיד. הוא אומר, בסדר גמור. באמת, מלכו לקראתנו כל מה שביקשנו, ובעל אלף אלול חזרנו לישיבה. וזה היה באמת התקדים הראשון להליכה של בחור, של הליכה לצבא, בעצם בהסכמתו, ובמידה משמעית גם ביוזמתו של רב צבי יהודה. אבל זה כבר היה באמת במצב שכבר אנחנו התגבשנו, כבר הישיבה הזאת הייתה כבר יותר גדולה, וכבר היה לימוד מאוד מאוד חזק בתוך הישיבה. אז במצב כזה הוא אפשר, ואפילו חייב, רצה, שבאמת אנשים ילכו בצורה מסוימת. יהיה, אף אחד מאיתנו לא הלך להיות לא הרמטכ"ל ולא איזה קצין גבוה בצה"ל, אבל להשתתף בתוך המאמץ המלחמתי בצורה משולבת כזאת, שזה לא פוגע בשום אופן בצד הרוחני, זה דבר מאוד חשוב. אחר כך זה יתפתח, אחר כך יש כל מיני סוגי ישיבות, יש מכינות ויש ישיבות הסדר, יש ישיבות גבוהות כמו הישיבה הקדושה הזאת. רב צבי יהודה כותב באיזה מקום, כששאלנו אותו פעם מה היחס שלו לישיבות ההסדר, הוא אומר, זה הכרח השעה שיש ישיבות הסדר. אבל אדם שמסוגל ללמוד בישיבה גבוהה, אסור לו ללכת לישיבת הסדר. חייב ללכת לישיבה גבוהה. אם הוא מוכשר, ואם הוא רוצה, ורוצה, כמו שראינו מקודם, כמו שבט לוי, רוצה להתפתח ולגדול בתורה ויראת שמיים, ודאי צריך ללכת לישיבה גבוהה. אבל זה לא סותר שצריכים גם מכינות, וזה לא סותר שצריכים גם ישיבות הסדר. לאנשים שבאמת לא רוצים להיכנס לתוך הקבוצה הזאת שנמצאת בהגדרה הזאת שכאן הרמב״ם כתב פה על שבט לוי. אבל בסך הכל הוא מאוד עודד, והיה מקדיש הרבה זמן לכל בחור שבא לשאול את השאלה הזאת. היה מתייעץ עם הרם שלו, היה מתייעץ עם המצב המשפחתי, ואם הוא עושה בשידוכים או לא, היה מוצא את הדרך לצמצם ככל היותר את הפגיעה בתורה כשהוא הולך לצבא, ואז הוא היה באמת מאפשר לאנשים ללכת. בלי שום מגבלות, ובית כולם עברו בסופו של דבר, כמו שכאן אצלכם פה, ושיבה גם אותו דבר. כולם בסופו של דבר, בשלבים מסוימים, נמצאים בתוך המערך הזה, כשזה באמת ממש פיקוח נפש, וזה אין מה לדבר. אני חוזר עכשיו למה שדיברנו בתחילת ארבעת השיעורים האלה, שזה ממש פיקוח נפש וממש דבר חמור כמו במלחמת השחרור, בוודאי שכולם צריכים לסגור את הגמרא וללכת להגן על עם ישראל, בזה אין שום ספק. לא תמול דבריך, במצוות עשה של ואהבת לך כמוך, כל הדברים האלה. אנחנו מדברים פה, מה שכאן רב צבי יהודה נתן את התדריך הזה, זה למקרה שכבר ברוך השם אנחנו עומדים על הרגליים ויש לנו צבא חזק ומסודר, ואנחנו משתתפים באמת במידת הצורך בדבר הזה. אז בפעם הבאה, בעזרת השם, אנחנו כבר נעסוק בנושא אחר.